עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. תפילה הזאת היא חלק גדול מהמנהגים, נאמרת על ידינו בראש השנה, ביום כיפור, ועניינה להזכיר זכות אבות. יזכור לנו אהבת איתן אברהם אבינו, בבן הנעקד ישבית מדננו יצחק אבינו, ובזכות התם איש תם יושב אוהלים יעקב אבינו, יוציא היום לצדק דיננו. זאת אומרת, לכל אחד מהאבות יש מעלה מיוחדת, וכשמחברים את הכל ביחד, זוהי הזכות שמכוחה אפשר לזכות בדין. המעלה המיוחדת של יצחק היא, ובבן הנעקד ישבית מדננו. זאת אומרת, ליצחק הנעקד על גבי המזבח יש מעלה, הוא יכול לעצור את כל המקטרגים, את כל המסתינים עלינו עם ישראל. זוהי המעלה של יצחק. כמובן, אחרי שאין מסתינים ואין מקטרגים, אז מכאן כבר הדרך קלה יותר לזכות בדין. אז ננסה במהלך הדברים היום ללמוד את המיוחד באותה עקדה שמכוחה אפשר לעצור את כל המסתינים והמקטרגים. ונפתח במספר שאלות שדרכם נבין את סוד העקדה, נבין את השופר שמזכיר לנו את העקדה, ובסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי פלאים, ששמיעת השופר השנה בסייעתא דשמיא תהיה שונה מהשנים שחלפו. נאמר בגמרא בראש השנה בקטע השני, אמר רבי אבאו, ולמה תוקעים בשופר של עיל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. זאת אומרת, לשופר יש כוח מיוחד להזכיר את העקדה. למה דווקא שופר? מה הקשר בין השופר לעקדה? אם אנחנו רוצים כביכול להזכיר לקדוש ברוך הוא את השופר, את העקדה, היה הרבה יותר מתאים בראש השנה להקריב עיל. עיל מזכיר יותר את העקדה. בכלל, יש לי רעיון יותר טוב. כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא את העקדה, הזכות של העקדה, אולי כדאי כל מזוזה על הדלת לכתוב על אור של עיל. לא מצאנו הלכה כזאת שכותבים מזוזה על אור של עיל? זה נדמה לי היה מזכיר את העקדה כל יום? אין דבר כזה. השופר בכלל היה דבר צדדי. מה היה השופר? העיל, הקרניים שלו, היו תקועים בעץ, בסבך, הוא לא יכלה לברוח, אז אברהם יכלה לתפוס אותו, לקשור לו מהר את הרגליים, נניח אותו למזבח ולעקוד אותו. זה הכל. זה רק עזר לעקדה. אז ודאי, אם חז"ל באים ואומרים שתקיעת שופר מזכירה את העקדה ולא רק זה, כאילו אנחנו כולנו על המזבח, בוודאי יש איזה משהו מיוחד בשופר שהוא קשור לעקדת יצחק. ושאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר בין השופר במיוחד לעקדה? למה דווקא השופר מזכיר את הזכות של העקדה וגורם לכך שכאילו אנחנו נמצאים על המזבח? שאלה נוספת, כיוון שעקדת יצחק היא עוצרת את כל המקטרגים עלינו. אז לכן כל לילה בסליחות של עשרת ימי תשובה, וגם חלק מהלילות בסליחות לפני עשרת ימי תשובה, יש סליחה שעוסקת ומזכירה את עקדת יצחק. בעשרת ימי תשובה זה כל לילה, לכל המנהגים יש סליחה שעוסקת בעקדה, וגם לפני כן. אז בין הסליחות, בקטע השלישי שלפנינו נאמר על אברהם אבינו, יצלתו מאור כסדים, שהוא קפץ לכבשן האש, גיננתו בעמק השדים, שהלך להציל את לוט, ויעדתו שכרך הרבה מאוד, ויתקתו רוב עושר וכבוד, הבטחת לו הרבה, אבל אברהם זעק וישיב, מה תיתן לי שורש וענף, אין לי, מה תיתן לי, אין לי המשך, אין ילדים, חיילתו בראיית מחזה, אז נתגלית אליו בברית בין הבתרים, בשרתו לא יירשך זה, כאן כדאי לעשות קו על כל השורה, תן ביקורים למאה חננתו, לקורבן ניחוח חשקתו. מה זאת אומרת? תן ביקורים למאה חננתו. מי נתן ביקורים למי? הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם? הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נותן ביקורים. אלא מה? אברהם נתן לקדוש ברוך הוא את מה? את הביקורים, את הבן היחיד שלו, את יצחק. זה לא היה בגיל 100, זה היה בגיל 137 של אברהם. אז מה הכוונה בלשונו של בעל הסליחה? תן ביקורים למאה חננתו, לקורבן ניחוח חשקתו. מי נתן למי ביקורים? ודאי לא הקדוש ברוך הוא לאברהם. ודאי לא אברהם הקדוש ברוך הוא בגיל 100, כי הוא עקד את יצחק בגיל 137. אז מה זה בדיוק? מה כתוב כאן? תן ביקורים למאה חננתו, לקורבן ניחוח חשקתו. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר בחז"ל, הופיע בזוהר, בעוד מקומות, בקטע הרביעי, גדולה תפילת מנחה ביום הכיפורים יותר משאר כל ימים, שתפילת מנחה יצחק תיקן אותה. בשעה שנעקד יצחק על גבי המזבח, יום הכיפורים בין הארבעים הייתה. לפיכך ראוי לקרות במנחה פרשת העקדה, אף על פי שכבר אמרה שחרית, כדי להזכיר זכותו של יצחק. מגלים לנו פה חז"ל דבר מעניין מאוד. אנחנו יודעים, הגמרא בברכות מלמדת אותנו, שהתפילה המעולה ביותר כל יום היא תפילת המנחה. נאמר על זה בגמרא בברכות, זה לא לפנינו, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. למה? שהרי אליהו הנביא נענה בזמן המנחה. אותו אליהו בהר הכרמל, שנביאי הבעל עומדים ומנסים להראות לו שלהם יש את האלוהים הנכון, ואליהו צוחק עליהם, והוא אומר להם, עוד מעט אני אקריב את הקורבן ותרד אש מן השמיים, וכך קרה, וכל הציבור צועק בקול רם, השם הוא האלוקים, וזה המקור שאנחנו במוצאי יום הכיפורים אומרים את זה 7 פעמים. זה היה בשעת המנחה. זה גמרא אומרת, לעולם יהיה זהיר אדם בתפילת המנחה, שהרי אליהו נענה בשעה הזאת. אז כל יום, התפילה של כל יום היא מנחה. התפילה של יום כיפור, תפילת המנחה של יום כיפור, היא התפילה הכי גדולה בכל השנה. היא התפילה הכי מיוחדת. גדולה תפילת מנחה ביום הכיפורים יותר משאר כל ימים. והרי כל הימים המנחה היא התפילה של היום, אז מנחה של יום כיפור זוהי תפילה מספר אחת של השנה. זה מה שחז"ל אומרים. אם כך, אני לא מבין מדוע התפילה הזאת ביום כיפור אין בה אשרי, אין בה הובה לציון. יש בדרך כלל הפסקה אחרי מוסף, מי שמאחר 3 דקות מוצא את עצמו כבר באמצע קריאת התורה, מי שמאחר 7 דקות כבר באגבה. ובכלל החזן צריך לרוץ מהר, והרבה פעמים כל כך מהר, כי הוא גם מדלג על אבינו מלכנו, למה? כדי להספיק עוד ברכת כהנים של נעילה לפני שקיעת החמה, ובכלל לא בודקים מי הוא החזן. אם מדברים על חזן, אם הוא היה טוב או לא טוב, זה שחרית, זה מוסף, לתפילות האלה בכלל שולחים איזה נער, כן, איזה בחור צעיר, איזה מישהו ככה, נו, החזנים זה לא ככה לכבודם, להתפלל הרבה פעמים את התפילה הזאת, אם מותר להשתמש בביטוי הזה. למה? זוהי התפילה של השנה. וכל שנה אותה טעות. רצים, מה רצים? יתחילו 10 דקות קודם. 10 דקות קודם, יהיה במלוא. אותה שעה, חייבים לרוץ, מהר לגמור. הרי זאת התפילה של השנה. השאלתנו השלישית, מדוע בתפילת המנחה של יום הכיפורים, שהיא התפילה הכי מאוחרת, מתפללים אותה לפעמים במהירות מסוימת, מדלגים על אבינו מלכנו, אין אשרי ואובה לציון. אדרבה, זאת הייתה צריכה להיות התפילה הכי מיוחדת של היום הקדוש, כפי שחז"ל מלמדים אותן. אלה הן השאלות שבהן אנחנו מבקשים לעסוק. ונראה פה דבר פלאי פלאים, שייתן לנו באמת עומק בכל העבודה הגדולה, בעזרת השם, שאנחנו הולכים לקראתה. אז בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה המיוחד בשופר שדווקא הוא מזכיר את העקדה, ויותר מזה כאילו אנחנו עקודים לפני הקדוש ברוך הוא? ב', מהו ההסבר לבעל הסליחה שאומר, תן את ביקורים למאה חננתו, לקורבן ניחוח חשקתו, מה פירוש הדבר? מי נתן ביקורים למי? אברהם, קדוש ברוך הוא, מה הפירוש? שאלה השלישית, מדוע תפילת המנחה של יום הכיפורים, שחז"ל מגלים לנו שהיא התפילה המיוחדת של כל השנה, דווקא אותה מתפללים לפעמים בחיפזון ובמהירות. אז כמובן, כדי לענות על השאלות האלו, בואו ניכנס לפרשת העקדה, וממנה נראה באמת דבר נפלא. כשאנחנו מסתכלים בפסוקי העקדה שמיד נקרא אותם במהירות, אנחנו מגלים שהמילה בן, בנך, בני, מופיעה 10 פעמים בפסוקים בקטע החמישי שלפנינו. 10 פעמים. להראות לנו איזה קשר גדול בין אברהם ויצחק. בואו נראה קצת. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים יישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר כך נאה כדי לעשות קו בנך, פעם ראשונה. יחידך אשר אהבת, וכו' וכו'. פסוק ג', וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, פעם נוספת, ויבקע הצעולה וכולי. פסוק ו', ויקח אברהם את הצעולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנה מי בני. ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. ויבואו למקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המשבח, וירוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המשבח ממעל העצים. ישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אני מדלג שני שורות. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. שורה אחרי זה, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. כמה שורות אחרי זה, היומר, פסוק תזיין, בי נשבעתי נאום השם, כי יאנה שרשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידך, כי ברך ברכך, והרבה הרבה זרחה ככוכבי השמיים וכו' וכו'. הנה, 10 פעמים, המילה בני, בנך, מופיע בפרשת העקדה. להראות את הקשר הגדול בין אברהם ויצחק. ותוך כדי זה, יצחק מקבל פעם ראשונה ויחידה תואר חדש, טייטל חדש. אומר אברהם לנערים פסוקי, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור כדי לעשות עיגול, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. אני והנער. אותו דבר פסוק י"ב, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. אומר יצחק, אבא, ממתי אתה קורא לי נער? נער זה בחור צעיר, יצחק בגיל הזה הוא כבר בן 37, הוא כבר לא נער. מה זה נער? בני יצחק, אני מבין, פעם ראשונה אתה קורא לי נער? אסביר לו אברהם, מה פירוש הדבר? התשובה היא, כשאברהם אבינו חוזר מהמלחמה הגדולה שבה הוא מציל את לוט, באותו רגע אברהם אבינו נהפך לא להיות איש השנה, הוא נהפך להיות איש העולם. כל העולם מבין שאברהם הוא אדם פשוט לא רגיל. להציל את לוט בכזאת מלחמה שהסיכוי לחזור חי הוא מינוס אפס, ועוד מציל אותו והופך את הכל, משהו בלתי רגיל. כולם או חלק ידעו שפעם אברהם קפץ לאש והוא ניצל, חלק האמינו, חלק לא האמינו, חלק שמעו, אבל עכשיו כל העולם יודע, אין כמו אברהם, איש העולם. אבל אברהם חוזר הביתה לא כל כך שמח בכלל, ההפך, עצוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע השישי, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכחה הרבה מאוד, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. ואומר אברהם, שם אלוקי מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובמשק ביתי ודמשק אליעזר. ואומר אברהם, אני לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מה כתוב כאן? אומר אברהם, ריבונו של עולם, אתה אומר לי, הכל בסדר, מותר לי להגיד לך משהו? אני דבר ראשון, לרגע לא שוכח שאני עבד, ואתה האדון, אז אני לא יכול לבוא אליך בטענות, לא יכול לבוא אליך בדרישות, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד לך, זה מה אני מרגיש. מה אמרת לי? שכרך הרבה מאוד. מה התכוונת? שתיתן לי עוד 10,000 סוסים ו-5,000 חמורים או כבשים או עיזים? לא צריך את זה. אם אין המשך, מה זה שווה? אין לזה שום תועלת, אין לזה שום חשיבות, מה אני צריך את זה? קדוש ברוך הוא, תן לי לומר לך משהו. מהיום שגיליתי אותך, לקחתי על עצמי תפקיד, איפה שאני אהיה, מה שאני אעשה, כך אומר אברהם, להראות לכל אחד שכל מה שיש לנו זה לא שלנו, זה שלך הקדוש ברוך הוא. אתה נותן לנו, אנחנו יכולים ליהנות מזה, אנחנו יכולים להרגיש כאילו זה שלנו, אבל באמת הכל שלך. ואת זה אני מלמד את העולם. בא אליי מלך סדום, אומר לי, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אמרתי לו, סליחה, תגיד עוד פעם, אתה נותן לי את הרכוש, אני ממך לא לוקח, לא מחוט ועד צרוך נעל, כלום. אתה לא בעל הבית, אתה לא נותן, יש בעל הבית שנותן. ועד היום הראיתי את זה בכל הרכוש, בכל ממון. קדוש ברוך הוא, אומר אברהם, אני רוצה להראות את זה בילדים. אין לי ילד, אומר אברהם, ואני אראה שהוא שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא ככה, פסוק הבא, יאמר אברהם, פסוק פסוק ד', והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטן השמיים וספור כוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. זאת אומרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תקבל, כה יהיה זרעך. מאותו רגע יודע אברהם שבשעה ששרה תלד, יבוא יום והקדוש ברוך הוא ידפוק בדלת ויגיד, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. אברהם אבינו, ברור לו שזה מה שהולך להיות. הוא מחכה עם הרבה סבלנות מתי שזה יהיה. והנה הגיע הרגע הזה, יצחק בן 37. אברהם אבינו מקבל את הדפיקה בדלת, והתורה אומרת עליו, וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, הוא ישן טוב בלילה. כי אברהם אבינו יודע, מחר בבוקר זה יום גדול. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. כדי לעשות את זה כמו צריך, צריך להיות מרוכזים. כדי להיות מרוכזים, צריך לישון טוב בלילה. אז הוא הולך לישון. כל אבא אחר בעולם, בלילה האחרון שלו עם הבן שלו, הוא לא היה ישן שנייה. היה איתו כל רגע. אברהם אומר, זה לא הבן שלי, זה בכלל לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. אני לא נותן לו כלום, אני מחזיר לו. אז אברהם הולך לישון כדי שמחר הוא יעשה את זה טוב. הוא קם בבוקר, הוא מתארגן, הוא יודע שהוא לא יוכל לקחת את יצחק בלי שרבקה, בלי ששרה תסכים. אחרי 52 שנה, רק מה שהיא תגיד כך יהיה. ומה נאמר בקטע השביעי? בא אברהם אצל שרה ואמר לה, עד מתי יהיה בנך בחיקך? לא בן 37 שנים הוא, ולא הלך לו לבית המדרש, לא לבית התלמוד, הזביא אותו שילך עמי ועשי לי צדה לדרך. כשנלך שנינו לבית המדרש הגדול, ועשתה להם צדה והלכו ארבעתם. אומר אברהם לשרה, עד היום יצחק היה בבית, הביאו לו את כל המורים הביתה, כל החברים שיחקו בבית, שרה לא נותנת לו ללכת, אחרי 52 שנה היא רוצה אותו לידה. אומר אברהם, הגיע הזמן שנלך לבית המדרש הגדול, תכין לנו אוכל. היא מכינה, ואברהם לוקח איתו גם את נעריו. את מי? ישמעאל ואליעזר. הם הולכים, וירא את המקום מרחוק בקטע השמיני, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם. זה הסימן, יש ענן על ההר. אמר לי, יצחק, בני רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, אין. אמר לי, שני נעריו, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו, לאו. אז אתם תישארו פה, ואני והנער נלכה עד כה. ואז אומר יצחק, אבא, למה קראת לי נער? אומר אברהם, אתה יודע למה? כי הבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני אראה לעולם שלא רק הרכוש הוא לא שלנו, הכל שלו וממנו הכל, גם הילדים, גם אתה. ועכשיו אתה לא חייב, אתה לא הבטחת לקדוש ברוך הוא כלום, אני הבטחתי. עכשיו, אם אתה תסכים, מה שאני רוצה, שבשעה שאני אקשור אותך למזבח, ואתה הרי יודע כמה קרובים אנחנו, אני רוצה להרגיש, בשעה שהסכין נוגע בצוואר, שאתה לא הבן שלי. כי אם אני ארגיש שאתה הבן שלי, אני גם ארגיש שאני נותן אותך. אני נותן, אני לא נותן. אני רוצה להרגיש באותו שנייה שאתה נער. זה בעצם מצב ניטרלי, פרו, ניטרלי. ואז אני יודע שעשיתי וקיימתי את מה שהבטחתי. לכן קראתי לך נער. אתה לא חייב לבוא איתי, אתה לא הבטחת כלום, אבל אם תרצה, אני מקווה שגם אתה תרגיש כך. אומר יצחק, אבא, אנחנו הולכים ביחד. וכשהם הולכים ביחד, בקטע השיעי, נאמר ויעקוד את יצחק בנו. בשעה שביקש אברהם לעקוד ליצחק בנו, אמר לו, אבא, בחור אני, וחוששני שמה הזדעזע גופי מפחדה של סכין. אני מפחד שהסכין יגרום לי לזוז. לכל אדם יש איזה אינסטינקט, כשהוא רואה משהו שהולך לפגוע בו הוא זז. אז אבא, תקשור אותי טוב, כי אם לא אפסל, תיפסל השחיטה ולא תעלה לך לקורבן. קופתני יפה, תקשור אותי חזק חזק. מיד ויעקוד את יצחק. כלום, יכול אדם לקפות אדם בן 37? אלא יצחק הסכים. ואבא שם לו שני עצים ליד הראש, שהראש לא יזוז, הוא קושר אותו חזק, וכשהוא מקרב את הסכין, עוד שנייה הוא שוחט. ואז מגיעה הקריאה האלוקית, אל תשלח ידך אל הנער. אם הקריאה האלוקית הייתה, אל תשלח ידך אל בנך, אל תשלח ידך אל יצחק, הוא היה שוחט. אתם יודעים למה? כי היה ברור לו שזה השטן אומר את זה. כי אברהם אבינו כשהולך לעקדה, השטן לא רוצה שאברהם יעקוד את יצחק. למה? כי הרי מה אנחנו אומרים? ובבן הנעקד ישבית מדנינו. ברגע שאברהם יצליח לעקוד את יצחק על המזבח והוא יעמוד בזה, אז המסתינים והמקטרגים, שמי הם? מי עומד בראשם? מי עושה את זה כל הזמן? השטן. כבר לא יהיה לו עבודה. זאת אומרת, הוא יודע שהסוף שלו מתחיל. השטן בעצם נלחם פה מלחמה לחיים ולמוות. לחיים ולמוות. כי ברגע שאברהם עוקד את יצחק, השטן הזה נגמר. יבוא יום הוא ייגמר. אז הוא מנסה לעצור את אברהם, מנסה לעצור את יצחק. ותראו דוגמה אחת מה הוא עושה בקטע העשירי, ביום השלישי. וכי מאחר שהדרך קרובה, למה הוא נתעכב שלושת ימים? כיוון שראה השטן שלא קיבלו ממנו אברהם ויצחק, הלך ונעשה לפניהם נהר גדול, מיד ירד אברהם לתוך המים, והגיעו עד ברכיו, אמר לנהריו, בואו אחריי, ירדו אחריו, כיוון שהגיעו עד חצי הנהר, הגיעו המים עד צווארו. באותה שעה, תלה אברהם עיניו לשמיים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחרתני, הורדתני, ונגלת לי, ואמרת לי, אני יחיד ואתה יחיד, על ידך יוודא שמי בעולמי, ועלה יצחק בנך לפניי לעולה, ולא עיכבתי, והרי אני עוסק בציוויך, ועכשיו באו מים עד נפש, אם אני או יצחק בני תובע, מי יקיים מאמרך, על מי יתייחס שמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שעל ידך יתייחס שמי בעולם. מיד גר הקדוש ברוך הוא את המעיין, יבש הנהר ועמדו ביבשה. תראו מה עושה פה השטן, הוא ממלא את הכל במים, המים מגיעים עד הצוואר. אברהם אומר הקדוש ברוך הוא, אני בדרך, הבטחתי, אני רוצה לקיים, תן לי לקיים את מה שהבטחתי. ואז אברהם מצליח להגיע. השטן יודע, בשבילו זה מלחמה לחיים ולמוות. לכן הוא מנסה לעצור אותו. ואברהם עובר את הכל, יצחק על המזבח, אברהם מרוכז, אברהם כל הכוחות שלו, כל הרגשות שלו, הוא הצליח לשחרר את הרגשות שלו לבן, הוא מרגיש כרגע שהוא מה? נער, והוא עומד לעשות את מה שהוא הבטיח, ואז הכל נעצר. וכשזה נעצר, אומר אברהם, ריבונו של עולם, תראה לאיזה רגע גדול הגעתי עם יצחק. תראה לאיזה רגע אדיר, אפילו יצחק יותר ממני, הוא לא הבטיח כלום. אני הבטחתי, הוא לא הבטיח. תראה איזה רגע גדול, איזה כוחות, הצלחנו לרכז את כל הכוחות אליך. קדוש ברוך הוא, אני רוצה להשאיר את זה לדורות הבאים. אני רוצה שזה יהיה חלק מהג'ינס, חלק מהגנים של העם שהולך לקום פה. אז אני חייב לעשות מעשה בקטע ה-11 בשורה השנייה. אולי אעשה בו חבלה והוציא ממנו מהאדם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תעש לו מאומה, אל תעש בו מום. אז בכל זאת אני רוצה אבל לעשות משהו למעשה. אתה רוצה? הנה תסתכל בצד, הנה עין מאחז בסבך בקרנב. מה עושה אברהם? בקטע ה-12, ויעלה הוא לעולה תחת בנו. שואל רש"י, אם כתוב תחת בנו, וכתוב ויעלה הוא לעולה, אז תחת בנו מיותר. ויעלה הוא לעולה? לא חסר המקרא כלום. מה הוא תחת בנו? אלא על כל עבודה שעשה אברהם, היה מתפלל ואומר, היא רצון שתהיה זו כאילו עשויה בבני, כאילו בני שחוט, כאילו דמו זרוק, כאילו הוא מופשט, כאילו הוא נקטר, ונעשה דשא. זאת אומרת, הכל מקופל בתוך מה? בתוך העיל. ואז הכוח הזה נשאר לדורות, בעם ישראל, בגנים. רואים אותו לפעמים בציבור, רואים אותו ביחידים. הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא, הכל שלך. מה שאתה רוצה תעשה. דוגמה נוספת, דוד המלך. בואו תראו את דוד המלך. שנים מחפש את מקום המקדש. הוא נשבע ונודר נדר. איך כתוב בתהילים, זה לא לפנינו, אם אבוא אל, אם, השם נשבע לאביר יעקב, אם אבוא אל אוהל ביתי, אם אליה על ארץ יצואי, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. הוא נשבע, הוא נודר נדר. עד שאני מוצא, הוא מוצא את מקום המקדש. עושים את פיל גדול, מטרילים את עם ישראל. הכל מוכן, הכל מוכן. מחר ב-8 בבוקר מניחים את אבן הפינה לבית המקדש. כל הציבור מוזמן לירושלים. מחכים, הכל מוכן, השלטים, מאיפה ייכנס דוד המלך, איפה הציבור יעמוד, איפה עזרת נשים, עזרת גברים, הכל מוכן. לילה קודם, בקטע ה-13 פסוק ד', ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אלוקים אל נתן לאמור, לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת. לך תגיד לדוד המלך, מחר בשמונה בבוקר, אין חנוכת אבן הבית. אין חנוכת, אין אבן הפינה. לא מתחילים לבנות את בית המקדש, זה לא אתה. איך אנחנו היינו מרגישים אם דבר כזה היה מגיע אלינו? זה פשוט התרסקות טוטלית. דוד המלך. אתם יודעים מה הוא עשה למחרת בבוקר? בטח אתם יודעים. לא רק שאתם יודעים, אתם יודעים את זה גם בעל פה. מה הוא אמר לעם ישראל בקטע 14 פסוק י', ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו, מעולם ועד עולם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש, והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ומידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ואני מדלג פסוק י' כדי לעשות שם קו, בכי מי אני ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. קודש ברוך הוא, אתה לא רוצה שאני אעשה את זה? אין שום בעיה. אני לרגע לא מאבד את ההרגשה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד. אתה בעל הבית. וזה מה שהביא את רבי אלעזר איש ברטוטה בקטע ה-15 ללמד אותנו. הוא היה אומר, תן לו משלו, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אנחנו לא נותנים כלום, כי אין לנו כלום. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. הכוח הזה של דוד זה בגן, בג'ינס שלנו. התחיל מהעקדה. שם הצלחנו באמת אברהם ויצחק לרכז את הכל כלפי הקדוש ברוך הוא ולהיות קשורים ולהראות שהכל בא ממנו. אם כך, פילי פלאים, לאט לאט נתחיל לחזור למה ששאלנו. נאמר בטור, בקטע ה-16, התקינו חכמינו זיכרונם לברכה, שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. וכל החודש כדי להזיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. מה זאת אומרת? פסוק, שתוקים בשופר העם לא יחרדו. מה זה חרדה? חרדה פירוש הדבר פחד, או שאדם רועד או שהוא נבהל, נכון? אבל ביופי של לשון הקודש ורק בלשון הקודש, למילה חרדה יש עוד פירוש. אתם יודעים מהי? מה הפירוש של המילה חרדה? זוכרים את אלישע הנביא, שכל פעם שהוא היה מגיע למקום שנקרא שונם, היה לו שם חדר. האישה השונמית סידרה לו חדר, מיטה, שולחן, מנורה, אוכל. נאמר בקטע ה-17, ויהי היום ויבוא שמה ויסר אל העלייה וישכב שמה, ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו, ויאמר לו, אמור נא אליה, תגיד לה, כדי לעשות קו, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. פילי פלאים, אומר לה אלישע, גברת, אני לא מבין אותך. כל פעם שאנחנו מגיעים אלייך הביתה, העולם נעצר. את כל הזמן איתנו. מסתכלת אם חסר משהו, אם צריך משהו. בטח יש לך הרבה דברים לעשות. זה שאת מכניסה אותנו אלייך הביתה, ונותנת לנו חדר ומיטה ושולחן ואוכל, זה יותר ממה שצריך. את צריכי לעשות את מה שאת צריכה. מה זה חרדת עלינו את כל החרדה הזאת? חרדה פירוש הדבר, את מרכזת את כל הכוחות שלך אלינו. כאילו כל העולם נעצר ורק אנחנו נמצאים. אז חרדה פירוש הדבר, היכולת לרכז, להביא את כל הכוחות לדבר אחד. שופר יש לו כוח. לרכז את הכוחות שלנו ולכוון אותם לקדוש ברוך הוא. ב-100% בשעת תקיעת שופר. זה הכוח של השופר. ולכן, אם אנחנו מצליחים לרכז את הכוחות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מזכיר את העקדה, כי זה בעצם מחזיר אותנו לעקדה, ולא רק לשם, אלא על המזבח. כאילו אנחנו נמצאים על המזבח. זה הכוח של השופר. אבל למה דווקא שופר? למה לא חצוצרה? למה לא משרוקית? יש הרבה כלי זמר שגם הם משמיעים קולות. למה דווקא שופר? מיוחד השופר. אני מבין, לשופר יש כוח. הוא נותן לנו יכולת, שומעים אותו, הכוחות שלנו מתרכזים בקדוש ברוך הוא. וזה מחזיר אותנו לאיפה שהיינו בעקדה, וזה מזכיר את הזכות של העקדה, ואנחנו על ידי זה עוצרים את כל המסתינים. מצוין, אבל למה דווקא שופר? פילפלוין, שימו לב לעומק, זה נפלא. שופר מופיע בפעם הראשונה אחרי עקדת יצחק בקבלת התורה. נאמר בקטע ה-18, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול השופר, וקול שופר חזק מאוד. ויחרד כל העם אשר במחנה. פסוק אחרון, כדי לסמן אותו בכאן, פסוק יט. ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. באיזה קול אומרים חז"ל? קול של השופר. אז שימו לב מה קרה בקבלת התורה. משה רבינו, אנחנו בשוק טוטלי. הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר, אאוט לגמרי. אז בא הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אתה. משה מדבר, והקדוש ברוך הוא כאילו מלווה אותו, והאלוקים יעננו בקול של השופר. מה פירוש הדבר? שימו לב, פילי פלאים. נאמר בתפילת ראש השנה, בשופרות, בקטע ה-20, אתה נגלית בענן כמודך על העלם קודשך לדבר עמם. מן השמיים ישמעתם קוליך. כן, קבלת התורה. מה קרה? שתי השורות האחרונות כדי לסמן אותם בקו, בקולות וברקים עליהם נגלת, ובקול שופר עליהם הופעת. מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא לפעמים מתגלה, ולפעמים מופיע. מהו ההבדל בין נגלת להופעת? הקדוש ברוך הוא מחליט שיפלו המגדלים, צונאמי, מלחמת ששת הימים, דברים טובים, דברים לא טובים. זה נקרא גילוי של הקדוש ברוך הוא. הוא מתגלה כל פעם בצורה אחרת. פעם הוא רחום, פעם הוא כועס, פעם הוא חנון, פעם הוא ירח הפיים. זה גילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני מקומות בעולם. הופעה זה משהו אחר לגמרי. מה זה הופעה? תינוק. בבית, ישן, הוא מתעורר, מתחיל לבכות. למה הוא בוכה? כי הוא רוצה שאמא או אבא יבואו, או לתת לו לאכול, או להחליף את החיתול, או להוציא אותו מהמיטה. זאת אומרת, כשהוא בוכה, אז הוא בעצם מתגלה. הוא מתגלה. כי אמא ואבא חושבים שהם יכולים לישון עוד איזה שעה, פתאום הוא מתעורר להם לפני הזמן. אז הוא מתגלה, אני נמצא... תבואו, כמובן באים, אבל יש בכי אחד של תינוק שכל אמא מתפללת עליו 9 חודשים. איזה בכי? כשהתינוק יצא מהרחם הוא יבכה. אם הוא בוכה, סימן שהוא חי, הוא נושם, הוא פה ומחר הוא יהיה גדול. על הבכי הזה כולם אומרים, מה? מזל טוב. הבכי הראשון של תינוק זה הופעה, הוא הופיע בעולם. שלום עליכם, אני פה. אני אומנם קטן, אבל זה הקטן גדול לי. זה הופעה. עכשיו ככה, להתבונן הלאה. פילי פלאים. הולכים ברחוב, רחמנא ליצלן, אדם נפל. איבד את ההכרה, הולך למות. מה עושים לו? הנשמה מלאכותית. מנשימים אותו. נכון? CPR קוראים לזה. מנשימים אותו. וברוך השם, חזר וחזרה, מה עשינו לו, לאותו אדם? נשפנו אוויר אליו פנימה. מה זה אוויר? אוויר זה החיים שלנו. בלי אוויר אין חיים. כולם יודעים את זה. אז לקחנו חלק מהחיים שלנו, ומה עשינו? נשפנו בפנים. עוד ועוד כמה שצריך, ברוך השם הוא חי. נכון? איך הקדוש ברוך הוא יצר אותנו? בקטע 21, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, לקח את החול, עשה צורה של אדם, ויפח, כדי לעשות קו, ויפח באפר נשמת חיים. ויהי אדם לנפש חיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא בעצם נשף, כביכול, חלק ממנו, לתוך הצורה הזאת שנקראת אדם, והנה אנחנו חיים. זה בעצם הנשמה. חלק אלוק ממעל. החלק האלוקי שבנו, קדוש ברוך הוא נשף את זה בתוכנו. וככה נוצרנו. עכשיו שימו לב. הגענו לקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר. אומרים חז"ל, פרחה נשמתם של ישראל. פשוט השוק הרג את כולם. הקדוש ברוך אומר למשה, דבר, דבר. אל תדאג, דבר. משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. איזה קול? שופר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את השופר כביכול ונשף בתוכו. הקדוש ברוך הוא כאילו הכניס לשופר חלק ממנו, נשף לתוכו. ואז מה קרה? יצא קול. הקול הזה שיצא מהשופר, שבעצם זה קולו של הקדוש ברוך הוא, החייה אותנו מחדש. זה יחזיר לנו את החיים. אז בראש השנה, שזה שוב התחלה של חיים חדשים, אנחנו עושים אותו דבר. תוקעים בשופר, כביכול מכניסים חלק מהנשמה שלנו, חלק מהאוויר שלנו, מהנשמה שלנו, לתוך השופר, ואומרים לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה נתת לנו, חלק מעצמך, אנחנו נותנים לך גם את עצמנו. ומי עכשיו נהיה יותר אחד עם השני? מי עכשיו נשתדל יותר ללכת יד ביד? זה השופר. זה הכוח של השופר. השופר, הקול שלו עוזר לנו לרכז את הכוחות. בשעת תקיעת שופר, שעוצמים את העיניים וחושבים על כל מה שחושבים, מרוכזים בקדוש ברוך הוא, יש יכולת לשופר לעשות את זה. וזה מחזיר אותנו לעקדה ומזכיר את זכות העקדה. אבל למה דווקא שופר ולא כלי אחר? כי בכלי הזה, בשופר הזה, קיבלנו חיים. בשעת קבלת התורה, שם החיים האמיתיים התחילו. בערב ובוקר יום השישי, קדוש ברוך הוא המתין עד הרגע הזה. שם התחילו החיים האמיתיים. אז אנחנו כל שנה בתחילת החיים, בראש השנה, באותו כלי, אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו נותנים לך מהחיים שלנו, נהיה יותר קרובים ביחד. משתדל לעשות את מה שצריך יותר במסירות, יותר באהבה, יותר בשמחה. זה השופר. אם כך, זה פילי פלאים. הכוח הזה של השופר. מסביר למה מיד אחרי תקיעת שופר אומרים בקטע 22, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלכו. מי שבאמת מבין את הסוד הזה של השופר, זה יודעי תרועה, אז זוכה לאור פניך. בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו, כי תפארת וזמו עתו, אתה וברצונך תרון תרים קרנינו. זה הכוח של השופר. היכולת הזאת התחילה בשעת העקדה. אבל למה יעשה? הרבה קודם. בשעת העקדה זה קרה באופן מעשי, שאברהם ויצחק, כמו שאמרנו, היו מרוכזים לקדוש ברוך הוא. אבל אצל אברהם, אבינו מתי זה התחיל? בגיל 100. ביום שנולד יצחק, ידע אברהם, היום אצלי זה בדיוק כמו מחר, והיום זה כמו מתי שזה יהיה. כשהקדוש ברוך הוא יגיד לי, קח את בנך, את יחידך, אני עושה את זה. זה תן ביקורים למאה חננתו, כמו שראינו, לקורבן יחוח השקטות. זה הקורבן שהקדוש ברוך הוא חשק. רטרואקטיבית אנחנו מבינים שזה התחיל לא בגיל 137, שאז אברהם באמת עקד את יצחק, בגיל 100, ביום שהוא נולד. אצל אברהם ההרגש הזה היה ברגע שהוא נולד, בדיוק כמו ברגע שהוא הלך לעשות את זה. זה אברהם ויצחק. ולכן עכשיו מובן למה תפילת המנחה ביום כיפור היא כזאת מהירה, בלי חזן, מביאים אותה, מאחרים קצת, אז כבר נכנסים לאמצע קריאת התורה. למה? אין ספק, צריך את השחרית, וצריך את הכל נדרי, וצריך את המוסף, עם כל הבעלי תפילה שזה מעורר אותנו, והניגונים חשוב. אבל אחרי כל זה, מגיעים עכשיו לשיא. הקדוש ברוך הוא, כדי להתחבר אליך, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי הניגונים. גם אם זה קצת מהר, גם אם אולי מדלגים בסוף. השיא! זה דווקא לעשות את זה מתוך הפשטות, מתוך התפילה הפשוטה, מתוך התפילה שאומרים אותה כאילו במהירות, יותר מהרגיל. הנה, למרות שזה נאמר מהיר, אני מרוכז כולי בך. למרות שזה נאמר במהירות כזאת, ואולי מדלגים קצת, ובלי חזנים, ולא בנחת, עכשיו אני באמת מוכן אחרי כל העבודה של אלול וראש השנה, ויום כיפור לילה ובוקר ומוסף, הנה עכשיו, רגיל, אני מתחבר אליך. מרכז את הכוחות שלי אליך. ולכן תפילת המנחה דווקא נאמרת בצורה כזאת. והיא המעלה הגדולה שלה. הכל מוסתר בה, הכל מכוסה. זה זמן לבקש הכל מהקדוש ברוך הוא. מי שיודע כך להתפלל מנחה, אז הוא באמת מכין את עצמו טוב מאוד לנעילה. אז הנעילה היא נעילה אמיתית. ולכן, כמה נפלא, הר המוריה, איך קרא לו אברהם אבינו, אומרים חז"ל בקטע 23, אומר את זה בעל פה, אברהם קרא למקום, יראה, שם קרא לו, מלכי צדק מלך שלם קרא לו שלם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא שורה האחרונה בקטע 23? הרי אני קורא אותו ירושלם, כמו שקראו שניהם, יראה ושלם. ירושלם. אומרים לנו הקדמונים, ירושלם, בגימטריה, שופר. אותו דבר בדיוק. ירושלים נקראת, ההר הטוב הזה זה הלבנון. לירושלים קוראים לבנון. ההר הטוב הזה והלבנון. אומרים חז"ל, ולמה קוראים לירושלים לבנון? כי ליבותיהם של ישראל לקדוש ברוך הוא, וליבותיהם של ישראל אחד לשני. זה השופר וזה ירושלים. אז כמה שהלבבות מחוברים יותר אחד לשני, כמה שהלבבות מכוונים יותר הקדוש ברוך הוא, זה מצעיד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא רק יתגלה, אלא מה יותר מזה, יופיע. איך נאמר בקטע 24, ארבע פעמים מצאנו את המילה הופעה. אחד במצרים, יושב הקרובים הופיע, ללא ספק במצרים ראו אין עוד מלבדו, הוא הבעל הבית, משנה את כל העולם, את כל הטבע. שנייה במתן תורה, ראינו שהקדוש ברוך הוא הופיע, כל העולם ראה. שלישית, לימות גוג ומגוג, אל נקמות הופיע. רביעית, לימות המשיח, מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. אנחנו אי שם בין השלישית לרביעית. אם אנחנו רוצים לזכות לראות את ההופעה של הקדוש ברוך הוא, בצורה ברורה, ציון מכלל יופי, צריך לכוון את הלבבות אחד לשני. לסייע, לעזור, ולכוון את הלבבות לבורא עולם. זה השופר. מכוח זה שתוקעים בשופר בבית כנסת זה, בבית כנסת אחר, בבית מדרש זה, בבית מדרש אחר, כל השופרות הקטנים יתחברו ביחד לשופר גדול, ונזכה באמת בזו השנה, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. מתי? של והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ואז ובאו העובדים והנידחים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ערב טוב. שבוע הבא כרגיל השיעור בזמן.